אז הכל תנוי באור מן דרכה. ברוך שאמר והיה עולם. זה עובר בהסתכלות כזאת. וכמו האדם, שנכנס בו מקודם יצר הרע, ואחר כך בא יצר הטוב, כן, כשהאדם נברא, כשהילד יוצא לאוויר העולם, כתוב, לפתח חטאת רובץ, לפתח חטאת רובץ. כלומר, יצר הרע נכנס בו, שהוא תיקונו, כן, היצר הטוב. אחר כך, בגיל 13, מגיע היצר הטוב. כמו כן, קודם הייתה ארץ תוהו ובוהו, בבריאת העולם יש תינוק, זה העולם, והתינוק הזה תוהו ובוהו, הכל מבולבל. והיו 10 מאמרות קרובים אל הטבע, זאת אומרת, עדיין בתוך הטבע ואתה לא רואה בדיוק מה קורה. עד שהיו 10 הדיברות להתחדש ולתקן חיים של העולם. כלומר, אנחנו מחכים לדבר אחד, 10 הדיברות. להיות מגלה, שם לב? להיות מגלה. עד כאן זה נסתר, לא רואים, זה מלובש בתוך ערבוביה של תוהו ובוהו. הכל נמצא שם, אני מסכים, אבל לא בסדר. אז אתה צריך להיות מגלה ומבורר, כי רק ממנו התברך בכוח התורה, כמו שכתוב ברסית ברא בשביל התורה, שנקראת רסית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אז מה זה אומר? שבריאת שמיים וארץ עדיין לא יצאה לפועל, בגלל שעדיין לא ניתנה תורה. אז העולם עומד בסטנדביי, מחכה. הוא לא יודע עוד אם הוא יתקיים. יש מדרשים רבים על הדבר הזה, ארץ יראה ושקטה. שואל המדרש, למה הארץ יראה? ממה היא פוחדת? הוא אומר, אם הם לא יקבלו את התורה, עם ישראל. גמרנו, הלכתי לבטנציה. נגמר הסיפור שלי. כולם מחכים לדבר אחד, מתן תורה. זה שכתוב. מה
שאלה? לא יתן באים כל כך גבוהים, כמו עם ישראל והתורה. אז מה צריך לעשות להם את הקבילת עצם, לכאורה במקום תחתון כזה? כאילו צריך, כאילו, מה קורה? תחתונים כאילו בתמונים כאלה, אני לא יודע, תמונים, נניח,
לא חשוב, נכון.
לוקחים את מהם לאיזה מקום כזה שהוא עליון, ואז מורידים אותם לאיזה מציאות, שגם מציאות אותי, יש לנו סדר את המציאות הקטעים, ואז הוא מנסה את הקבילה הזאת, ואנחנו עדיין בתוך התהליך הזה, ולמה?
בשביל מה אתה אומר? אז למה אתה שואל כל כך הרבה? תשאל גם למה הקדוש ברוך הוא בכלל ברא את העולם כדי לרדת אליו. למה אתה הולך יותר מדי להסתבך?
וגם שאלה.
זאת השאלה. מה יש לו להקדוש ברוך הוא לעשות מעולם של חומר? עם אנשים שמבלבלים את המוח כל היום. אין לו מה לעשות לקדוש ברוך הוא, לא יהיה בשקט? זאת אומרת, אתה יכול לשאול את השאלה במקור. אלא חכמים אומרים לנו, כן. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים דווקא. למה? לגלות שהחלק הכי גס בעולם הזה גם הוא מלא במה? באלוקות. רק אתה לא רואה את זה. ובאנו לעולם הזה כדי לשחרר את כל האור הזה שנמצא בכל דבר הכי גס שיכול להיות. וזה גדולה. כי דבר גדול במקום גדול זה לא גדולה. אבל אדם גדול, או דבר גדול שיורד ומתגלה אפילו בדברים הכי נמוכים, זאת עבודה אמיתית. משל, למה הדבר דומה? לבן של מלך, שיצא מהארמון של אבא שלו ואמר לאבא שלו, לא מעניין אותי כל הארמון הזה. אני עכשיו הולך. והילד הזה נפל לתוך עולם של תאבות, של כל מיני דברים, והשם ישמור. והאבא המלך דואג. אבל אחרי כמה שנים הילד הזה חוזר. הוא מביא איתו מלא אנשים שהיו עבריינים, שהיו הכל, אומר אבא, הבאתי לך חיילים לארמון. אלפים אלפים של חיילים. מה עושה אבא? אומר לו, ברוך השם, חשבתי שנפלת. אני רואה שהלכת והבאת את המדרגות שאני לא הייתי מצליח להגיע לשם. למה לא הייתי מצליח? כי אני בארמון שלי, סגור. כל הכוח שלי זה כשאני מתגלה במקומות הרחוקים. מה אנחנו אומרים למצרים? למען ידעו מצרים, לא בני ישראל רק, מצרים ידעו, שגם מצרים תדע שאני מוציא את הניצוצות האלה. המצרים זה רמז הקליפה. גם שהקליפה תדע. מה אנחנו אומרים בנבואה? שבעזרת השם שיבנה בית המקדש השלישי, יבוא כל בשר להשתחוות. מה זה כל בשר? תקים? למה כל בשר? למה לא כל נשמה, כל נפש? לא, כל בשר צריך לבוא להשתחוות. כשאתה תבין שהבשר שלך והעצמות שלך, כל עצמותיי תאמר נעשה מכמוך, ועכשיו נפתחנו את המלחמה. לפני זה לא עניין. זה לא, עוד לא, אין טעם. כשהבשר יכיר בגדולת השם, זה הטעם העיקרי. זהו, אז התורה החזירה לישראל את הנשמות שפרחו במעמד הר סיני, מרוב גודל המעמד. כן, אתם מכירים את המדרש. כל דיבר ודיבר, הנשמות היו יוצאות, לא יכולים לסבול. אז המלאכים היו באים ומחזירים את הנשמות לאנשים. כלומר, הם כבר עשו כמה גלגולים. כן, כל אחד מת לא יודע כמה פעמים. היה מת, מחזירים אותו לתחייה. מת, תחיית המתים. מת, תחיית המתים. מת וחי. חוזר הביתה בערב, אומר לי, אשתו, אני לא יודע מה עשיתי היום, מתתי, לא יודע כמה פעמים, וחזרתי לתחייה. כן? 20-30 גלגולים, 40 גלגולים, אתה לא ברוך הוא עשה לי בחמש דקות. זה מה שהם חשו שם. אז התורה החזירה לישראל את הנשמות שפרחו במעמד הר סיני, ברוב גודל המעמד. זה שכתוב, תורת השם תמימה, נציבת נפש. כלומר, היא מחזירה את הנפשות, כל הזמן, בגלל שהיא תמימה. מה זה תמימה? שלמה. רק שלמות יכולה להחזיר נפש. וזאת מפני שהתורה היא העצה להלבשת חיות השם יתברך בתוך המעשים הגשמיים גם כן. אז זה גם חלק מהתשובה בשליחה. איך הקדוש ברוך הוא יכול לרדת לך? ראי בגלל שזה מתלבש, כן? שהחיות של הקדוש ברוך הוא מתלבשת בתוך המעשים שהם דרך התורה. היא העצה לעשות את ההלבשה הזאת. שיוכל האדם להתדבק בו יתברך אפילו בעולם הזה. דווקא בעולם הזה אפשר להוסיף. לכן נאמר עליה שהיא מסיבת נפש. שעל ידת שתשוב הנפש להיות מקושרת בשורש חיותה. דווקא נפש, תשימו לב. ולא נשמה או רוח או כל המדרגות הגדולות. נפש, הדבר הכי תחתון שמלובש בדם. בקווה. ונראה לבאר בשיעת הדשמיה. כי עד שלא הופיע עם ישראל בעולם, לא הייתה יכולת לגילוי התורה. זה מה שאמרנו עכשיו. ובגלל האמת הזו, היה העולם תלוי ועומד בספק קיומו, עד שקיבלו ישראל את התורה. לא יודע אם הוא יתקיים, לא יודע אם הוא ימשיך, העולם הזה עומד ומחכה למה שעם ישראל יעשה. עד שיקבלו את התורה. למה? כי התורה היא סוד את החיים. דהיינו כזאת שכל החיים תלויים בה. לכן נקראת עץ חיים. אם אין את העץ הזה, אין חיים. בחסידות נאמר שעשרה מאמרות שבהם נברא העולם היו כלואים בכלא, בבית העצורים במצרים. עכשיו אתם מבינים למה? כי הם עוד השתחררו. עשרה מאמרות שבהם נברא העולם לא יצאו לפועל. כי העולם עדיין לא יכול להתקיים באמת, הוא מחכה. אז איפה המאמרות האלה בינתיים? כמו בכלא. אין לי עם עם ישראל. כולם שמה בכלא במצרים, זה הסוד. כיוון שתכלית הבריאה להיות לו התברך בירה בתחתונים, עוד לא התקיימה. ועד שלא נולד עם ישראל בעולם, ממש, לא התקיים הדבר באשר הוא הצינור, כן, עם ישראל, המיוחד שדרכו מתגלה העניין האלוהי. אז עם ישראל עוד לא נולד, אז כולם בכלא. גם המאמרות לבריאת העולם, כולם בכלא. במילים אולי יותר קיצוניות, גם הקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא כביכול אסור בבית האסורים עם עם ישראל. וצרתם לא צר. למה? כי הוא עוד לא מתגלה בעולם הזה, זה כמו כלא. כשאתה לא מתגלה, אתה נקרא סתום, סגור. אז הקדוש ברוך הוא סובל במרכאות מהחיסרון של עם ישראל עדיין שלא התגלה בעולם הזה. ושעם ישראל מתגלה פתאום ההופעה האלוהית מתגלה. אז לקדוש ברוך הוא יש תענוג, נחת רוח. מה זה נחת רוח? נחת הרוח. הרוח נוחתת פתאום, יורדת לעולם הזה. אתה אומר, נחת הרוח, נחת, כן, ראיתי אותו נוחה, ברוך השם, נחת רוח. אז הוא יורד לעולם הזה, יש חיבור בעולמות, והקדוש ברוך הוא, כן, מצאה היונה מנוח לכף רגלה. דרך מי? עם ישראל. ואשר על כן, סמוך להופעת עם ישראל, הייתה יציאת מצרים. מיד כשעם ישראל הופיע, פרעה ראה את זה, כן, בחוכמתו המרצעת הזאת, הייתה לו חוכמה גדולה, הוא ראה שיש פה תופעה חדשה. אולי שאפילו עם ישראל בעצמו לא ראה. פרעה רואה את זה. כי פרעה מדייק, הוא רואה על כל דבר מה קורה פה, והוא אומר, רגע, רגע, קורה פה משהו. עד עכשיו חשבתי שיש סתם אוסף של פרטים. רבותיי, אני רוצה אספה מחר בשמונה, יש פה עם. יש גילוי חדש בעולם. באותו יום פרעה יודע שזה הסוף שלו, נגמר. אם לא מחסלים עכשיו, זהו, הלך לאיבוד. הוא צדק. הוא צדק. באמת, העם הזה חיסל אותו. רק העם הזה חיסל אותו. אם היינו רק פרטים, בנינו, בנינו, בני בנינו, היינו משובדים לפרעה במצרים. אבל בזכות הגילוי הזה של עם ישראל, זה אי אפשר. אחר כך גם לעם, הנה עם יושב ממולי, והוא יושב ממולי. מתנגד לי. הוא בלי עם, בלי לעם. הוא הפך. אסור לו שיהיה עם. האויבים שלנו היום, גם הם בתת מודע מבינים את הדבר הזה. מה אתם חושבים? אני שואל לכם שאלה פשוטה. שמעתם פעם אחד מהתכנים שלנו, כן, מח שמם, כל אלה שרוצים לרצוח את עם ישראל, כן? הנאופליטים, ראיתם פעם איזה אחד מהם שמדבר או ברדיו או בטלוויזיה או לא יודע איפה אתם רואים, שלא אומר את הביטוי העם הפלסטיני? אין דבר כזה. כל משפט שני, העם הפלסטיני. כאילו יש להם שם אינפוזיה. אתה בכל משפט צריך להגיד את זה פעמיים. שלוש פעמים. למה? כי הם לא עם. אז הם חייבים לעשות כאילו, כן? כי הם הנגד, האנטיתזה של עם ישראל. מצד שני, אתה שומע פעם מישהו, כל כמה זמן, אחד מאיתנו אומר עם ישראל. למה? רק בשיעורים. לא. ישראל תקפה, והוא, אתה מראיין אותו ברדיו, הוא אומר, אתם הישראלים, תקף את העם הפלסטיני. תשימו לב. ואשר על כן סמוך להופעת עם ישראל, הייתה יציאת מצרים. ויחד איתה הסתחררו גם עשרת המאמרות של בריאת העולם. אז ביציאת מצרים היא הסתחרר, כולם יצאים. אתם מבינים למה יש עשר מכות? כל מכה מסחררת מאמר אחד שהיה בכלא שם. והתגלו, כן, 50 יום לאחר יציאת מצרים, במתן תורה. בלבושם החדש, איך קוראים להם עכשיו? התלבשו בלבוש חדש, אותם מאמרות נהיו עשרת הדיברות. עשרת הדיברות. לפי זה, עשרת הדיברות היו תיקון לעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. זה התיקון. זה התלימות. מה זה תיקון? עוד מילה שאנחנו שומעים הרבה, זה התיקון שלו, הוא תיקון, עשו לו תיקון, הוא עושה תיקונים. מה זה תיקון?
חלה.
לא? חלה. לא? יש. צריך לדעת איך מגדירים את הדברים. תיקון זה דבר אחד. או שנכנס לתוך כלי. זה תיקון. כך צריך לבטל. כשיש אור בתוך כלי זה תיקון. כלומר, נשמה בתוך גוף. תינוק, לא תהיה תיקון, אותו דבר. תינוק זה תיקון. כשהוא בא לעולם, הוא בא לתקן. אז יש לו נשמה שנכנסת בתוך כלי. זה התיקון. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה אור בתוך כלי. שהקדוש ברוך הוא משריש שכינתו בתוכנו ואור בתוך כלי וכו' וכו' וכו'. כשפרשת יתרו מתגלה בפרשת משפטים זה תיקון, זה אור בתוך כלי. כשאיש ואישה מתחתנים זה אור בתוך כלי וכו' וכו'. כן? זה מקיף את כל הבריאה. סוף התיקון זה כשמתוך זה יש שלמות. כלומר, שכל מדרגה של אור תפסה בדיוק את המדרגה שמתאימה לה בתוך הכלי. אם נדבר בעניין של ספירות, 10 מדרגות של אור יתגלו ב-10 ספירות, ב-10 כלים. וכל קומה שווה לכלי שלה. כלומר, אור הכתר יש לו כלי של כתר. אור החוכמה יש לו כלי של חוכמה. וכולי עד המלכות. זה נקרא תיקון הדמות. ובאמת, כך מתייחס האור החיים הקדוש לפסוק בחודש השמישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני.
אבל נגיד עכשיו, סתם נגמר.
אתה חוזר למה שהיה לפני, נכון?
לא, סיפורים, אני לא יכול ללכת.
לא, זה מה שאני אומר, לא נתייחס למה שקראנו פה.
כן.
בסדר.
תיקוני עתיד, כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה להחיל את מיץ את הרוע, לא מבין אותו כבר בא, כאילו, זה לא החיבור עצמו. אנחנו לא שאנחנו עושים עכשיו זה להמשיך כאילו להגיד, המשיך אנחנו נמצאים בעצם את התיקוני עתיד, אנחנו מכינים את עצמם כדי לקבל משהו, זה גם יותר תיקון.
בוודאי, אתה מביא אור בתוך הכלי.
אבל זה, בסדר.
זה נקרא.
אבל עדיין לא בא, כאילו,
זה לא בא. למה זה לא בא? ברגע שדבר זורם, עוד פעם, זה לא בלוק שהיה שם ומופיע פה. מה אתה חושב שאנחנו לומדים פתאום יש איזה אור שהיה שם ובא לפה? לא. אין העדר ברוחניות. למדת את הכלל הזה?
אז נוסח, המסך לדבר כאילו, ואתה נראה את הכל כאילו, סוף התיקון, או שלמות התיקון.
לא, לא. לא, גם המסך שיבואו, צריך לעשות מלחמות וזה, ויש הרבה דברים. כלומר, המסך זה לא שהוא עוד לא בא. הוא נקרא סמח. איך הסמח תומך? צריך לשים לו איזה, כן? מצלמה איטית של כמה חודשים כדי לראות את הצמיחה הזאת. אחרי זה אתה עושה את זה בהילוך מהיר ואתה חושב כאילו הוא צומח לך. זה המון זמן. אז זה כמו טיפים טיפים, זה כמו חוץ של חסד יורד וכל יום זורמת טיפה ועוד זורמת טיפה וזורמת טיפה וזה כל שיעור ושיעור וכל מעשה ומצווה וזרימה ויורד. אך בצלם מתהלך איז, זה מהלך. זה לא פתאום פעם אחת וזהו נגמר, לא? אז זה תמיד יורד, תמיד זורם, תמיד מתמלא. אבל גמר התיקון זה כשכל האורות, כן, כל האור יתפוס ממש את כל הכלי. אז אני חוזר למה שקראנו. אומר האור החיים הקדוש, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, זה הפסוק בשמות י"ט, ביום הזה באו מדבר סיני. תשימו לב לפסוק, הכל מבולגל בפסוק הזה. ויצאו מרפידים ויראו מדבר סיני. לא הבנתי את זה בהתחלה, אז הוא חזר. ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר, כי גם את זה לא הבנתי. כלומר, בעברית פשוטה, אתה תכתוב דבר כזה, יגידו לך, תשמע, יש כל מיני חזרות פה, חבל, אתה חוזר על אותם דברים, לא מבינים אותך. תנסח בבקשה, כי אתה לא יודע לכתוב בעברית. אז חד ושלום, אנחנו לא יכולים להגיד דבר כזה. התורה פה מלמדת אותנו משהו. אומר האור החיים הקדוש, תראו מה הוא אומר, וכותב בפירושו, ויסעו מרפדים, קשה, למה איחר המוקדם? כי פסוק זה היה לו להקדים קודם פסוק שלפניו שאמר, באו מדבר סיני. אתם מבינים את השאלה? פשוטה, שאלה פשוטה. כתוב החודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אחרי זה הוא חוזר ואומר, ויסעו מרפדים, ויבואו מדבר סיני. אמרת מדבר. ויחנו במדבר. אומר שם הרב, ואולי שהוא על דרך אומרם, אהבה מקלקלת השורה. להקדים המאוחר. מה זאת אומרת אהבה מקלקלת השורה? זה ביטוי של חז"ל, שכשאתה אוהב משהו, אתה מדלג. אתה לא שומר את הדברים לפי הסדר. כן, ילד קטן שהתגעגע לאבא ואימא שלו. אז הוא עושה לו ציור, מתנה. המתנה הזאת היא שיחה, הוא צריך לתת לו אותה רק ביום חמישי. ואבא חוזר או האמא חוזרת מטיול, לא יודע מאיפה, ביום שלישי. הילד יחזיק מעמד עד יום חמישי, הוא כבר מסתולל, הוא לא יודע איך להחזיק מעמד, יש לו את המתנה, הוא חייב לתת אותה. בכל חמש דקות הוא אומר, יש לי הפתעה בשבילך, אתה יודע, הכנתי לך משהו וזה, טוב, תן, הוא כבר לא יכול יותר. הוא לא יכול לחכות לזמן, למה? כי הדבר חשוב מאוד בשבילו. כך אומר פה הרב, זה מה שמקדים את המאוחר, זה להיות, למה? תראו איזה סיור נפלא הוא נותן לנו פה, אור החיים. כי הוא זה יום המקווה לבורא. הקדוש ברוך הוא מקווה ליום הזה כבר 2,000 שנה. מתן תורה. לתורה, לעולם, לעליונים ולתחתונים, כלומר, כולם מחכים. ומיום הבריאה הם יושבים ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר סיני. אז אתה חשבת שאתה מחכה למשיח. כל העולם חיכה לעם ישראל. שיגיעו לעם סיני יום אחד בהיסטוריה. לזה כשהגיעו שמה, לא עצרו כל לספר סדר הדבר. אי אפשר כבר...
כוח.
כוח, כן, בלבלתי בה. לא עצרו כוח, אי אפשר כבר להחליק מעמד. ולא יכול יוסף להתאפק. אתה לא יכול יותר. ותכף קדמה ההודעה באומרו, ביום הזה באו. ולכן הפסוק הופך את הסדר. הגיע, אז פה יש ביטוי נפלא של הרב, הגיע חשוק ונחסק לחושק וחשוק השם. כולם, זה אינטרס של כולם. זה שהיה לו חשק, זה שחשקו בו, האלמנט של החשק, וכולם ביחד, כן? כלומר, כולם, זה מעניין את כולם שהדבר הזה יהיה עכשיו. ושמחו שמיים וארץ. מה זה שמיים וארץ? כי זה עכשיו התיקון. זה עכשיו החיבור. כי זהו תכלית הבריאה ותקוותה. ואחרי כן חזר הכתוב להודיע פרטן של דברים. אחרי זה הוא חוזר לסדר הנכון. אבל מיד הוא התפוצץ, התפרץ, לא יכול להחליט מעמד. זוהי השמועה ששמע יתרו, הוא בא. כן, שואלים, מה השמועה שמע הוא בא? לא את השמועה. כלומר, יתרו, מה הוא שומע? גם הוא יש לו אנטנות. גם הוא גדל אצל פרעה שמה. גם הוא היה יועץ שמה. פרעה לא לוקח אותם לעשים. הוא עושה להם מבחנים לפני שהוא לוקח אותם. יתרו לא יהיה לקטן. אז השמועה ששמע יתרו בא להתחבר עם עם ישראל. כי אחר שיצאו ממצרים ונגאלו המאמרות ממעשרם, כן, אותם מאמרות שאמרנו שנכנסו לכלא, מיד התגלה אור התורה בעולם. מיד. והוא סוד שבת. כאילו שבת עכשיו הגיע לעולם. ראשי תיבות של שבת זה שמוע תשמעו בקולי. הגיע הזמן עכשיו שפתאום אפשר לשמוע את זה. ולכן בשבת ניתנה תורה לישראל. התורה ניתנה ביום שבת. זה הכי מתאים. זה הכי מאוזן. זה היום המשולש הכי מתאים למתן תורה, לקבלת התורה. כלומר, בשבת אתה יכול להשיג מדרגות בתורה, גם היום, כן? שאתה לא יכול להשיג ביום חול. כי בא נפתח זה הכל המסוגל להשפיע גם על אומות העולם. ומי זה הראש הזה של אומות העולם? יתרו. אז אם יתרו שומע, זה רמז שלעתיד לבוא כולם ישמעו. בזכות מה? בזכות הופעת עם ישראל ויציאת מצרים. כולם שומעים.
שבת הייתה מבצלת, למד, שהוא אמר לדעת שם.
נכון, נכון, יש רמזים, אבל עדיין אין לזה קיום תורה. יש שאלה כזאת, ממתי צריך לקיים את השבת? מזמן שהיא ניתנה במדבר לפני, במראה. במראה כבר ניתן להם שבת, או במתן תורה. שאלה אחרת, דומה לזאת. ממתי אתה צריך לעשות ברית מילה? מזמן שאברהם עשה לבן שלו יצחק בפעם הראשונה, או ממתן תורה? אותו דבר. זה חוזר גם לשאלה הקודמת מזמן קודם. זאת אומרת, אפילו שאברהם עשה ברית מילה לבן שלו ביום השמיני כמו שצריך, כן? אבל אין שיווי עדיין. החיוב מתחיל במתן תורה. ועל עניין זה שהעולם תמיד ועומד, על יום קבלת התורה, כותבת הגמרא בשבת, כן, גמרא מפורשת וידועה, ואמר יש לקי, מהי דכתיב הערב בבוקר יום השישי? כן, יש פה חיסרון, תוסיפו לפני א', יותר למה לי? לא א' יותר, יותר למה לי? מלמד שניתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים התורה, אתם מתקיימים. כלומר, העולם, שמיים וארץ, כולם מתקיימים. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. רטרואקטיבית, הכל חוזר, אתה חוזר את הכל הסרט אחורה. כן, לא קרה כלום, אף אחד לא ראה שום דבר, לא יודעים מה. והסיק הרב עמק דבר, על עניין זה, שהוא ההבדל בין שכר ישראל בעשותם המצוות לבין אומות העולם בשבע מצוות שלהם. מה ההבדל בין ישראל שעושה מצווה לבין בן נוח שעושה מצווה? כשעם ישראל עושה מצווה, יש לו שני דברים. קודם כל, יש לו שכר על המצווה שהוא עושה. דבר שני, בזכות המצווה שהוא עושה, הוא מסיים את העולם. העולם תלוי בו. זאת אומרת, הוא הופך להיות שותף, אקטיבי. אז כך אומר הרב, ישראל, מלבד שמקבלים שכר גוף המצוות, עוד מקבלים שכר על שמקיימים העולם. וכדאית במדרש, במדרש רבה, פרשת כי תבוא, כי המצווה הזאת, כן, מצווה אותם, מצווה אתם עושים על עולמי, אתם עושים את המצווה הזאת על עולמי, אתם מקיימים את העולם שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. מה שאין כן אומות העולם, עובדי כוכבים, שאין קיום העולם תלוי בהם, ואין אלא השכר, המצווה או המצוות עצמן. יש לו שכר המצווה, כזאת ברוך הוא לא מקפח כל בריאה. אבל על קיום העולם רק ישראל. שוב פעם אנחנו חוזרים לעובדה שעם ישראל מקיימים את התורה, ועל זה העולם קיים. קיום התורה זה לא רק עניין של גילוי הדברים. אנחנו עובדים על העניין הזה של אמונה, לדעת שנכון שכשעם ישראל מקבל והוא לא מגלה את זה החוצה, אז יש חיסרון, אבל עדיין יש לו את זה. כלומר, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ומהסגולה שיש לו בפנים, גם כן העולם קיים. אז מצפים לו, מחכים לו, כולם מתפללים שיחזור בתשובה. למה שהגוי יעשה את המצוות?
אמרנו
כל בשר לפני כן. אז זה לא עניין שיעשה את המצוות, כי הוא לא מחויב לעשות את המצוות, זה לא הפונקציה שלו. יפה מאוד, אתה צודק. אני אגיד לך את זה במילים אחרות, שהוא יצא ממצרים. אנחנו צריכים לשחרר את אומות העולם ממצרים. בינתיים רק אנחנו יצאנו. זה הבעיה. כל העולם צריך לצאת ממצרים, בינתיים רק עם ישראל יצא. עכשיו, אל תחשבו שמצרים זה המקום, כן? אני מדבר על כלא, רוחני. כל עוד עם ישראל לא עושה את העבודה של חזרה לארצו ולהתחיל להפיץ תורה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ואז אומות העולם יקבלו, כן? אז עדיין יש לנו עבודה. וזה לאט לאט חוזר, לאט לאט נעשה. יש המון המון מיליונים היום של גויים, שיודעים שעם ישראל הוא, קוראים לזה ככה הם, האח הבכור. אתם מחכים? כן. אני מכיר קבוצות של מיליונים של אנשים, עם אוטובוסים מוכנים, להביא את עם ישראל לפה. אתם לא יודעים מה הולך בחו"ל. וזה הופך להיות ממש קטות. גדולות, שמאמינים, כן, יש להם כל מיני סיבושים בדרך, לא חשוב. אני לא נכנס לזה עכשיו. אבל הם יודעים שעם ישראל הוא הצינור. לכן הסבירה הגמרא בשבת פסח על הפסוק והתייצבו בתחתית ההר מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיד ואמר להם אם אתם מקבלים התור המוטב ואם לאו שם תהיה קבורתכם. מה זאת אומרת? למה הוא צריך לקפות עליהם הר כגיד? מה, לא יותר טוב לעשות את התורה בכיף? בבחירה חופשית? כנראה שזה לא כל כך פשוט. ופה המערל נותן לנו פה הקדמה, צריך לקלוט את ההקדמה הזאת בכניסה לבית שלכם. כדי להבין מה זה. תראו מה אומר פה המערל. בתפארת ישראל. וזה לשונו. מה שקפה עליהם ההר, בשביל מה? אתה יודע למה? שלא יאמרו ישראל, אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו. לכאורה, אם אנחנו היינו אומרים הפוך, אני קיבלתי את התורה, אני רציתי. אומר לא, המהר"ל אומר לא צריך להיות ככה. ואם לא היינו רוצים, לא היינו מקבלים התורה, היינו יכולים להגיד ככה, אני קיבלתי את התורה, ואם לא הייתי רוצה, אז לא הייתי מקבל את התורה. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, על ההצעה הנחמדה. ככה אומר הרב. לא. ודבר זה לא היה מעלת התורה, זה לא מעלה בשביל התורה, אי אפשר דבר כזה. למה? כי התורה, כל העולם תלוי בה. ואם לא הייתה התורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. זה סיכום של כל מה שאמרנו בשיעור. ולפיכך, אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל. לא רוצה שתבחרו. אני נותן לכם את זה בכוח, תרצה או לא תרצה, זה בכלל לא מעניין אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. למה? כי יהיה לי, הקדוש ברוך הוא, יש עניין אחד, שהעולם הזה יתקיים ויתגלה שלי בעולם. אז בשלב זה, אני נותן את הכוח הזה בכוח. אתה לא יכול להגיד לו, אתה לא יכול לסרב בכלל. רק שהיה הקדוש ברוך הוא מחייב ומכריח אותם לקבל התורה. שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו. כלומר, יש פה פיקוח נפש לעולם, והקדוש ברוך הוא מונע מעם ישראל בחירה. כי איך תהיה התורה שהיא שלמות, כל המציאות, על ידי שכך בחרו ישראל לקבל התורה. ואם כן, שלמות העולם היה תולה בדבר מספרים, שהיה אפשר שיקבלו, ואיפה זה לא יקבלו. אז מה, אם עם ישראל לא היה מקבל את התורה, אז מה, נגמר הסיפור? אומר המהר"ל, אין דבר כזה, זה לא בלתי אפשרי בכלל. ולכך כפה עליהם את ההר כגיגית, שאם לא היו מקבלים את התורה, שם פה קבורתם. מה זה שם? זה הר סיני. לא. היה צריך להגיד פה. כשאתם מסתכלים בגמרא שם, בשבת תחת, כתוב שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל בלשון נוכח. כלומר, אם אתם מקבלים את התורה מותר, ואם לאו, פה, אני מדבר איתכם עכשיו, על עכשיו, פה, מתחת נהר, תהיה גבורתכם. לכן, כולכם חושבים, לפי הגמרא, כי אנחנו לא מדויקים בלימוד, שהקדוש ברוך הוא היה קובר אותם בהר הזה, נכון? כן או לא? ככה הבנו את הגמרא עד עכשיו. זה לא נכון. שם תהיה קבורתכם, זאת אומרת שרטרואקטיבית, מבריאת העולם כבר הייתם נקברים לפני שיצאתם מהעולם. לא היה עולם בכלל. לכן זה השם. ויש לומר גם...
זה תרזיקה בפשיעת אין לו בחינה אפילו.
נכון. אין פה מסך של כלום, אי אפשר להבין.
זה רק במסל כזה.
יפה
מאוד. בדיוק.
זה
בחינה בכלל?
כן.
זה שמופיע...
זה בחינה. אתה שואל שאלה טובה.
לא מצמצם את הבחינה.
לא. לא. מה הבחירה? אני אומר לכם פה, לפי המהר"ל, שאין בחירה, נכון? קיבלנו את התורה בכוח. אז איפה הבחירה שלנו? זה היסודות של
האמונה.
אולי במקום אתה עושה. מה זאת אומרת? תגידו לי את זה במילים פשוטות. אם קיבלתי את התורה בכוח, מה הבחירה שלי?
לקבל בקורה.
יפה מאוד להוציא אותה, לגלות אותה. זה שקיבלתי אותה היא בפנים. בסדר, מי אז מה אתה עושה עם זה? הבחירה שלך זה עכשיו אם אתה חי לפי זה או לא. כאן יש לך בחירה חופשית. אתם מבינים? כלומר, כל אחד מאיתנו פה, אם ירצה או לא ירצה, יש לו נשמה. אלוהי נשמה שנתת בי תאורה, אין לי אפילו לא בחרתי. מה, החלטתי? שום דבר. הקדוש ברוך הוא נטע חיי עולם, נטע בתוכנו. אבל יש אנשים שמוצאים את זה, ויש אנשים שסוגרים את זה, כן? חונקים את זה. זאת הבחירה שלנו. וזה נקרא, כן, חוץ מיראת שמיים. ויש לומר גם כן...
אבל יבין כך, מה זה בפורים כאילו...
יפה מאוד. אז אם כך, מה זה בפורים? מה קרה בפורים? כתוב קיימו וקיבלו. על מה? מה? יפה מאוד. אז אומרים לך חז"ל, יש לנו מדרש בגמרא, מדרש על זה, שמה שכפה עליהם בהר סיני זה תורה שבכתב. זה תורה שבעל פה הם קיבלו רק אחרי שיחה. קיבלו תורה רק שבכתב, ולא רצו לקבל תורה שבעל פה בהר סיני. כי היה להם קושי, על זה הקפה להם, הרטיבית, ורטרואקטיבית אחר כך, בדיעבד, כן? הגיעו למדרגה של פורים, וגם זה צריך להבין, אבל זה לא העניין עכשיו. אז כמה הם החליטו כן, גם כן, את התורה של בעל פה לקבל. ויש לומר גם כן, שלכך קפה עליהם הרטיבית, שלא יאמרו ישראל כי יהיה חז ושלום ביטול לקבלת התורה. דרך אגב, איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא היה הורג אותם עם ההר? אמרתי לכם שכולכם מבינים. יפה מאוד. כך אומר הבן ישחי. הבן ישחי עליו השלום אומר, אם היה רצה להרוג אותם, לא היה עושה את זה דיגי. היה עושה את זה פתוח למטה. דיגי, אתה רק מכניס אותו בשמיר. אני לא יודע איפה הבן ישחי הולך עליו השלום. אלא הר כדיגי, לא רוצה להרוג אותם פה, זה לא פה. כן, אתה קודם אותו בתוך הזה. אז ביטול לקבלת התורה, חז ושלום, כי מרצונם קיבלו ישראל, אי אפשר דבר כזה, ואפשר להיפטר מדבר כזה. זה הרי לא נעשה בהכרח. אז אומר לך, אתם בחור, אתה לא יכול להתפטר מזה. תקעתי לכם תורה בתוככם, אתם לא יכולים להתפטר מזה, תברחו, תקפצו, תתפסו על העצים, תעשו מה שאתם רוצים, התורה היא בתוכנו. אנחנו לא יכולים לברוח מזה. לא יכולים. ולכן זה נעשה בהכרח. זה נקרא, כן, באונס. אנחנו בתורת אנושה, אתם יודעים את זה בארציני.
תורת מה?
אנושה. כמו אישה אנושה, שאם היא רוצה להתחתן עם בעלה, בעלה לא יכולה לגרש אותה לעולם. זה בדיוק אותו דבר. רק היה אפשר לקבל, ואפשר שלא לקבל. אין דבר כזה. לכך קפה עליהם הר כדיגית, לומר שהם מוכרחים לקבל התורה. את המערל פשוט קולע. ובהן היה, אנחנו נסיים עם זה, כתב הרב קוק, כן, על אותו עניין, אם התורה הייתה רק מתפשטת על התוכן המוסרי של האדם, זאת אומרת, כל אחד היה אומר לעצמו, טוב, זה מוסרי, זה אני מקבל, השאר אני לא כל כך מבין, היה הדבר ראוי שתינתן בבחירה חופשית גמורה. אז הקדוש ברוך הוא נותן אותה בבחירה חופשית. וכל אחד היה לוקח מה שהוא רוצה. אבל באמת התורה היא הבעתה של העצמיות המהותית של האדם. לא שואלים אותך. אתה, עם ישראל, אתם קוראים אדם. יש לך תכונה מיוחדת, שבאת ברוך הוא הביא לך אותה תכונה, בדוגמת התורה, והכניס לך את זה בפנים. אתם מתאימים.
אבל מה כאילו זה לשמר עם תורה? לא, זה כאילו אתה אומר שזה תורה, שזה אותו דבר.
זה מה שאני אומר. זה מה שהזוהר אומר. קוצה בריחו, אורייתא, וישראל, חדם. מה זה אומר? זה אומר שלא חשוב עכשיו מקודם למי, כן? התורה ועם ישראל זה כמו זכר ונקבה, רק שלב של הזכר ושלב של הנקבה, כלומר בכוח והגילוי. לא, אל תפריד ביניהם. תורה זה ישראל, ישראל זה תורה.
זה בתוך הדרך של תורה,
בדיוק.
ואתה קורא תורה כדי
להתחיל
מה אתה
מגן? יפה מאוד, על זה אני קורא מגנט. כלומר מה שאנחנו עושים כשאנחנו קוראים טקסט, אנחנו פשוט מעבירים מגנט שדומה למה שיש לדבר בפנים. אז אם זה דומה באמת, אתה פתאום מתעורר, אתה מחייך, כיף לך. למה? אתה מרגיש שמשהו בפנים זז ורוצה לצאת החוצה כי הוא מתגזבק לדף הזה. זה הלימוד של התורה, הוא רק מגלה לנו מה שיש לנו בפנים. אנחנו לא שומעים שום חיבוש שבא מבחוץ. הכל כבר בתוכנו. חיי העולם נטע בתוכנו. נותן התורה ברובד. תמיד. על כן ראוי הדבר שתתגלה התורה היא התגלות מהותית, היא שייכת למהות שלך. התגלות שורש הרצון, ולא התגלות ענפי הרצון. אנחנו לא מדברים פה על ענפים, אני מדבר פה על שורש. בשורש אין לך בחירה חופשית, אז אדוני, תהיה ילד טוב, עם ישראל קיבל את התורה, רוצה, לא רוצה, זה לא מעניין, זה מה שמתאים לשורש שלי. איך אומרים בהלכה? כן, מקים אותו, עד שאומר, רוצה אני. מרביצים לו שהוא מגלה פתאום את הרוצה אני, כי בפנים הוא רוצה, רק בחוץ הוא לא יודע, הוא שכח. אז מרביצים לו בסוף הוא אומר, כן, רוצה אני, למה אמרת שאני לא רוצה, אני באמת רוצה? לא בגלל שהוא מפחד מהמכות. כשהוא זוכר את מה הוא, ולפעמים כדי לזכור מה הוא, אז מרביצים לו. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מה זה כן ירבה וכן יפרוץ? הוא מוציא החוטה את המיץ האמיתי שלו, אבל זה היה תמיד במכות משכן. למה צריך להגיע לשלבים כאלה לקבל מכות כדי להוציא את המיץ האמיתי שלנו? ומזה מסתעפת גם כן הידיעה שאין התורה תוכן פרטי לישראל. אין זה השאלה בזלחה, אין דבר כזה פרט, אומר הרב. התורה זה לא פרט לישראל. וממילא שאין לישראל מציאות פרטית בעולם. אנחנו גם אנשים לא פרטיים בעולם, אין דבר כזה. אלא הכל נערד, כן, נערד, מלפן אריזה, נקצר. וזה נמזג בתוך התמציאות של כלל ההוויה. תראו איזה מילים, זאת אומרת, אנחנו בכלל ההוויה, כל ההוויה מתגלה בעולם הזה דרך עם ישראל. בשביל ישראל, שמקראו רשית, בשביל שלהם, דרכם. אם כן, הכל מכריח ודוחק את מציאותה של התורה. וחקיקתה, וקבלת ישראל אותה, בכוח. מה שנשאר לנו, זה לגלות אותה, להוציא אותה, לחיות לפי התורה הזאת במעשים בחיים שלנו היום. תודה רבה.